שלום וברוכים הבאים לכם לפודקאסט זכות השתיקה, אני יעקב אורלובסקי. כמו שאתם רואים אין לי עדיין ג'ינגל, ולכן אני ממשיך עם הג'ינגל המאולתר שלי, שזה בעצם אני מספר לכם על זה שאין לי ג'ינגל עדיין, עד שבעזרת השם יהיה לנו ג'ינגל. אני גם כן רוצה מיד להודות לכל מי שלקח מזמנו וכתב לי הערות, ביקורות, תגובות, ממש תודה רבה לכולם. ניסיתי והשתדלתי באמת להשיב לכולם עד כמה שיכלתי, עדיין יש כמה שלא, ובעזרת השם השבוע מי שעדיין לא קיבל תגובה אני אשתדל לענות להם השבוע, ותודה רבה על כל ההערות. חלק מהדברים האלה אני אעשה ליישם כבר עכשיו, וחלק זה דברים שאולי נתון לשיקול דעת. אוקיי, בסדר, לפני שאני רוצה להתחיל עם התוכנית עצמה, אני רק, יש פה איזושהי נקודה אחת שהרגשתי צורך לדבר עליו לפני. אנחנו בערך שבועיים לפני הבחירות עכשיו, וקצת פחות משבועיים לפני הבחירות, ואנחנו בערך שבוע לפני ראש חודש אדר, שכמובן מרבים בו בשמחה, ולכן חשבתי שיש פה איזו נקודה שמאוד משמח באמת בכל מה שקשור לבחירות, וזה כמובן כל מה שקשור ברעיונות, צבע האלה של בני גנץ, המועמד של כחול לבן לראשות הממשלה, ולכל מי שלא ראה או שמע את כל הסרטונים שרצים, סתם אפשר פשוט לראות בכל מקום, באמת בכל מקום, לנסות לראות איזשהו רעיון איתו, לנסות למצוא אם הוא רשם משהו על כף היד, או שאולי לוחשים לו באוזן, או שזה כתוב לו מראש, בוא נגיד שזה לא הצד החזק שלו, צריך להגיד את האמת. בכל מה שקשור בתקשורת, ברעיונות, בדיבורים פומביים, הוא לא טוב, בזה הוא לא טוב. אני לא בא לדבר עליו, יכול להיות שהוא בן אדם מצוין, יכול להיות שהוא ראוי להיות מועמד לראשות הממשלה. הסיבה שזה עולה עכשיו זה בגלל שאתמול ראש הממשלה נתניהו הציע לו לבוא לעשות אימות מול כל עם ישראל, משהו שכמובן הוא סירב, ניסה להפיל את זה בכל מיני משפטים יפים, אבל בסופו של דבר אין לו שום סיכוי בעולם, וזה כמובן התאבדות פוליטית בשבילו, עדיף לו פשוט לשתוק ואף אחד לא ידע מה הוא אומר, מאשר לבוא ולראות כמו ליצן, הוא כמאמרם זל, ליצן קטן שלי, אולי תרקוד איתי. ולכן הנקודה הזאת פשוט יפרה לי קצת. כל בן אדם שרק רואה את זה אפילו בקצת, אתה מבין, תראו, הוא פשוט מגוחך כשזה מגיע לכל מה שקשור בתקשורת. אבל החיבוק הזה שהוא מקבל מהתקשורת, כאילו שהוא אדם המושלם, האדם השלם בעולם, ואי אפשר לרדת עליו על שום דבר, ולכן צריך לחבק אותו, ואתם לא תשמעו אף אחד אומר את הדברים האלה. אולי בלחישות מזריות פה ושם, היחידים שצועקים כמובן מיד מתייגים אותם כימין, הקיצוני, רק הביבי, הביביסטים, וכל שמות לוואי אחרים שאתה יכול למצוא לחבר'ה האלה. אבל אין אף אחד שבוא ויגיד, תראו, הוא יכול להיות שהוא מצוין לשיטתכם לנהל את המדינה, אני לא יודע, אני לא ראיתי שהוא עשה משהו עדיין, אבל אוקיי, בסדר, אתם החלטתם שהוא כן מתאים, אבל בדבר הזה הוא לא, הוא גרוע גרוע מאוד מאוד. אין לי אפילו מילים לחשוב שזה הבן אדם שניהל את כל הצבא וכאלה, לפי איך שהוא נשמע, כן? אני לא איש מקצוע בתחום הזה, אבל לפי איך שהוא נשמע זה אחד הבדיחות הגדולות, ולכן אני אומר שאם הוא באמת ייבחר ויהיה לו רוב והוא יהיה ראש ממשלה, אז זה מאוד מתאים שזה מיד אחרי ראש חודש אדר, בגלל שיש לנו סיכוי טוב שיהיה לנו פה 4 שנים של פורים כל היום, וכמו שאמרתי ליצן קטן שלי. אז הנקודה הזאת, השנאה עיוורת שלהם לביבי, לנתניהו, לימין, לכל דבר, שאפילו אתם רואים מועמד כזה, שבאמת זה כל כך מגוחך, כל כך מגוחך, הוא מגחיך את עצמו כשזה מגיע לרעיונות ולתקשורת ודברים כאלה, אז אוקיי, אז תגידו שזה לא קשור ושעדיין הוא טוב, אבל אי אפשר כבר פשוט לשתוק על הדבר הזה, וכאילו להתעלם מזה התעלמות מוחלטת. הבן אדם פשוט מגוחך כשהוא מגיע לדבר, רושם דברים על היד, מספרים לו, לוחשים לו באוזן, הוא קובע רעיונות רק אם תקבעו את השעה שהוא מחליט, את המראיין שהוא רוצה, רק מראיין אחד, רק אם יהיה עריכה, רק שישלחו לו את השאלות מראש, ואתה רוצה להתמודד מול ראש הממשלה נתניהו עכשיו, מאסטר מספר אחד בכל מה שקשור בתקשורת, ברעיונות, בדיבורים. אז אני חושב שזה כבר מתחיל להיות מגוחך, וזה אומר דרשני, כשאתה רואה שכל התקשורת מגינה עליו בכפפות של משי עד כדי כך, כאילו הוא אדם המושלם, כמו שאמרתי, האדם השלם שלא יכול לעשות שום דבר רע, וכל דבר שהוא עושה אז צריך להגן עליו, אז זה מתחיל לעורר צריך תמיהות ושאלות, אם אתה כל כך מגן עליו בצורה כזאת, זה אומר שאולי אתה כל כך עיוור לכל העובדות, שאולי גם כן בכל שאר התמיכה שלכם בו, אז אתם פשוט עיוורים אל העובדות. אז זה היה בתור הקדמה. אבל אוקיי, עכשיו אנחנו חוזרים מיד בחזרה. זה פרק המשך, הוא לא בדיוק פרק המשך, אבל הוא ייגע די ישירות לנושא שדיברנו בשבוע שעבר, שבשבוע שעבר למי שלא היה איתנו, דיברתי על מדינת הלכה. וקיבלתי הרבה תגובות על זה שזה לא היה ברור, כאילו שאני מתנצל על מדינת הלכה, או שאני מתנגד על מדינת הלכה. אז לכן אני רציתי להבהיר רק, כמובן שלדעתי מדינת הלכה, והיה ויעשו את זה בצורה נכונה, זה מושלם, שלמות אמיתי, זה יכול להיות הדבר הכי טוב שקרה פה אי פעם בעולם, זה לא יכול להיות, זה יהיה. ולכן אני רק ניסיתי להסביר, אם יש בן אדם שמפחד שם בחוץ, שהוא חושב שכל מטרת הבית דין זה בשביל להרוג אנשים, וכל היום עוסקים ברצח, רק רציתי להסביר שבשביל שיגיע למצב שיש בכלל בית דין שיכול להרוג, זה דבר רחוק מאוד, וגם כשזה כן יהיה, כל מטרת הבית דין הוא לא להרוג, והעובדה קיימת שגם כשהיה, אז אם הם הרגו יותר מפעם ב-70 שנה, זה היה נחשב דבר היסטורי כל כך, שהם היו מקבלים את השם הכל כך מחמיא, בית דין קטלנית, אתם רוצחים, כאילו, לא שמנו אתכם פה, ובעיקר דיברנו על זה שהנישה של המוות הוא פשוט בשביל להראות את חומרת האיסור, את האבון עצמו, בשביל שאנשים לא יבואו לעשות את זה. ברגע שאתה רואה שיש איסור מיטה על משהו, אז אתה לוקח את זה הרבה יותר בצינות מאשר דברים אחרים. אוקיי, אבל אמרתי שאני רוצה עכשיו בפעם הזאת לנסות להסביר שיש כל מיני תועלויות. ולכן החלטתי להביא כמה חוקים, ולא לחפש כל מיני פרטים קטנים, אני רוצה לדבר על דברים יותר גדולים, שאפשר כל בן אדם לראות את זה, ואם תשוו את מה שקורה במדינה ועם החוקים, לגבי חוקי התורה כביכול, ההלכה, כל מה שכולם מפחדים מהם, אז אני חושב שכל אחד יסכים שחוקי ההלכה מושלמים בעניין הזה, ופי מיליון יותר טובים מכל מה שהולך פה. ואוקיי, אז הדבר הראשון שאני רוצה לדבר, שזה גם כן מאוד אקטואלי עכשיו, כי כל הבחירות האחרונות, כל מתנגדי ביבי, שכמובן הם רק שוחרי צדק ויושר ומשפט, ולא מעניין אותם שום דבר אחר, והם לא היו נגדו בשום נושא אחר, ומסכימים איתו על הכל, חוץ מכמובן הנקודה הזאת, שהוא בן אדם מושחת, והגישו נגדו 3 כתבי אישום, והוא ילך לכלא, ולא יכול להיות שבן אדם מושחת עם כתבי אישום, הוא ינהיג את הממשלה, חוץ מזה הוא מושלם, ממש אדם המושלם, השלמות שיש, ממש כמעט כמו בני גנץ, זה מושלם. כמובן אני אומר את זה בציניות, בגלל שכל מה שהם רוצים נגדו לא קשור לזה, אבל הם משתמשים בזה כסיבה וכתירוץ, אבל זה נותן לי גם כן עוד אופציה לדבר על זה, ולכן אני רוצה לגשת לעניין הזה. רוב כל האישומים שיש נגדו, כמובן היה גיוס של עדי מדינה. בכל נושא היה שם עדי מדינה, היה הרבה מאוד עדי מדינה, חלק הצליחו, חלק לא הצליחו. אני משתדל שלא להיכנס לתוך מה היה עם עדי מדינה בדיוק, חלק מהם טבעו כבר אנשים בחוץ שפרסמו כל מיני נושאים, אז אפשר פשוט לקרוא, זה נמצא בכל האתרים ובכל הרשתות החברתיות, אפשר למצוא את זה בקלות מאוד, אפשר לחפש מה היה שם עם ניר חפץ למשל וכו'. אבל אוקיי, אז אני מגיע ישר לעניין עצמו. אתה לוקח עד מדינה. מה בעצם עובד העד מדינה? בצורה הכי מופשטת שלו, זה אומר, אתה לוקח בן אדם שיודע את הסיפור שאתה רוצה שהוא יעיד עליו, שהוא יודע אותו מכלי ראשון ויש לו הוכחות, או שהוא בעצמו מוכן להעיד בלי הוכחות, והוא נהיה העד בסיפור הזה. ולמה אתה צריך שהוא יהיה עד מדינה? בגלל שאתה תפסת אותו על משהו אחר. זאת אומרת, הוא כבר עבר איזשהו עבירות, או שהוא עשה איזשהו מעשים, אני מאוד נזהר פה, אבל כל אחד לפי מה שהוא עשה, ואתה עכשיו בא ונותן לו הצעה, אם אתה תעיד במשפט הזה, שאני בתור פרקליט או בתור הרשויות, חושב שזה עניין יותר רציני מאשר העבירה שאתה קיימת, אז אם אתה תעשה את זה, אז אתה מיד אנחנו נוותר לך, או תקבל הקלות, או שנשחרר אותך, או שהיו כבר מקרים של ידי מדינה שהיה צריך לשלם להם כסף, כמו במשפט אולמרט, וכל מיני נושאים בסגנון הזה. אז בעצם אתה לוקח בן אדם, שאתה נותן לו מוטיב בשביל להעיד כביכול, ואז אתה מאמין למה שהוא אומר. אוקיי, אז קודם כל ככה, על פי ההלכה ועל פי התורה, עד מדינה זה דבר פסול מלכתחילה, זה פסול מיסודו, זה דבר עזוי לכל בן אדם שחושב ישר. למה? אתה לוקח בן אדם שמכל האנשים בעולם בנושא הזה, אין לך מישהו שיש לו יותר אינטרס לשקר מאשר הבן אדם הזה עכשיו שתפסת אותו על משהו. תפסת בן אדם על משהו, ואתה מודיע לו עכשיו, אם אתה מוכן לספר את מה שאני רוצה שאתה תספר, ממילא אתה תקבל כל מיני הקלות. זאת אומרת, במילים יותר מופשטות בשפה של העם, אני קורא לזה שוחד. זאת אומרת, אני אשחד אותך. אם אתה תעשה את מה שאנחנו מבקשים שתעשה, שכמובן זה האמת, רק אם אתה יודע את האמת וכולי, אז אני אבטר לך עכשיו, אני אסדר לך, אני לא אגלה משהו עליך, ותקבל חיים יותר טובים, או שלא תלך לכלא, וכולי, כל מקרה לגופו, ואז אני רוצה שאתה תספר את האמת, ורק את האמת, ואת כל האמת, כי אתה בן אדם שבלי זה גם כן, אתה אולי היית מספר את האמת, אז לכן למה אני צריך לשחד אותך כמובן, כן, אז בן אדם שלא רוצה לספר את זה, מאיזה סיבות שלא יהיה, או בגלל שאין לו את הידע, או בגלל שהוא לא ידע, נכון, או בגלל שהוא לא רוצה, נכון, אז עכשיו אני בא, ואני בעצם מאיים עליו, תפסתי אותך לזה משהו, ואני אתן לך הצעה, תספר לי את הסיפור שלך, ואוקיי, עכשיו, כמו שאני אומר, הסיכוי שיהיה לך בן אדם, שנמצא בכזה מצוקה, והוא לא ישקר, זה אומר, גם אם בהנחה שהעד מדינה הזה לא יודע כלום, גם אם הוא אין לו שום מידע בשביל להפליל את הבן אדם שאתה רוצה שהוא יפליל, עדיין כל הסיכוי הכי הגיוני בעולם אומר לך, שהבן אדם הזה עכשיו יספר את כל מה שאתה רוצה שהוא יספר. מי המשוגע הגדול שאומר, אני מסכים ללכת לכלא, או שאת, לא יודע מה, אתם צפרו עליי דברים, או תרסו לי את החיים, בשביל שאני אדבק עם האמת, שאני לא רוצה עכשיו להפליל איזה מישהו, או חבר, או בוס לשעבר, או אני יודע מי שלא יהיה, אתה מבין? אתה צריך שזה יהיה לך איזה בן אדם צדיק מיוחד, איזה קדוש עליון, שהוא יגיד לך, אני מסכים ללכת לכלא, ואני מסכים שתרסו לי את החיים, ואני לא הולך שקר את הדבר הזה. יש סיכוי סביר מאוד, אחוזים מאוד גבוהים של אנשים, שמיד היו מוכנים לשקר במקרה הזה. בן אדם שאומר, אני מוכן לשקר בשביל להציל את עצמי, למה שאני אשב בכלא, בגלל שהבן אדם הזה עשה מה שהוא עשה, אז לכן אני אספר את כל מה שאני אספר, כמו שאתם ראיתם אצל ניר חפץ שם, שהוציאו אותו לרענן את הזיכרון שלו, או שהאיומים שהיה שם עם אלוביץ', אני לא נכנס לכל הפרטים, אבל כל מה שאני אומר פה, אתם יכולים לגלגל, מלשון גוגל, ולחפש את כל הדברים האלה בצורה מאוד פשוטה, שימו שם, ביקשו להחליף עורכי דין, בשביל שיסכימו לעשות את כל התנאים האלה, דברים הזויים מאוד. זה אומר שאתה לוקח בן אדם, ואתה בעצם אומר לו, או שתספר לי את מה שאני רוצה, גם אם אתה צריך לשקר בשביל זה, או שאתה הולך להסתבך מאוד מאוד. אז זה אומר ככה, אז לפי ההלכה, זה עדות שאתה לא יכול לקבל אותה, אתה לא יכול לקבל עדות של בן אדם שהוא נוגע בסיפור, או שיש לו איזשהו מטרת רווח. או הפסד בסיפור הזה. זאת אומרת, אתה לוקח בן אדם שיש לו פה מטרת רווח הילאית, ואז אתה אומר לו, אבל כן, אם הוא מספר לי, אז אני יאמין לו, או הגדילו לעשות, בכל מיני משפטים שיש, במיוחד במשפט אולמרט, שתפסו בן אדם את העד מדינה על שקר, שהוא שיקר וזייף מסמכים, והביא כל מיני דברים שלא היה נכון, עוד פעם אפשר למצוא את הכל בגוגל, וגם שם השופט היטיב להכיר את כל ההלכות מהגמרא, ופסק בפלגינן דיבורה, שבעצם זה מושג הלכתי שאומר, שגם אם בן אדם מגיע ומספר לי סיפור שלם, אני בעצם יכול לחלק את מה שהוא אומר לשניים, פלגינן מלשון לחלק, דיבורה זה את הדיבור שלו, אני מחלק את הדיבור שלו לשניים, ואני רק מקבל חלק. ולכן הוא אמר, אפילו שהוא שיקר כל מיני פעמים, זה בבחינת פלגינן דיבורה, שעד עכשיו הוא שיקר, אבל עכשיו, עכשיו הוא דובר אמת, והוא רק רוצה להגיד את האמת, במקרה בדבר הזה הספציפי, שזה יש בו כדי להפליל את מי שאני רוצה שהוא יפליל, אז באמת מערכת המשפט במיטבה לכל מי שמעניין, לפני כן אמרתי שאנחנו לפני פורים, אז הנה יש לכם עוד קצת שמחת פורים מתקרב עם כל הסגנון של בית המשפט. בנושאים האלה. אז אוקיי, אז הנה, אז אני מבין דוגמה אחת, שאם היו מקבלים פה את מדינת ההלכה, את הפחד הגדול הזה ממדינת הלכה, אבל היו מוכנים לקבל, נגיד, היית לוקח את החוק הזה, אין יותר דבר כזה עד מדינה. אז אתה לא היית הורס חיים של אנשים, אתה לא היית לוקח בן אדם שאתה בעצם כמעט מכריח אותו לשקר בשביל לקבל את מה שאתה רוצה, בגלל שזה היה לא דבר הזוי. אז אתה היית צריך למצוא את ההוכחות שלך בצורה אחרת. אני כבר אגיד, כי כמעט משותף עם זה נמצא, גם מה שאנחנו קוראים בתורה הודעת בעל דין. כלומר, ההלכה אומרת שאם מגיע בן אדם ומודה ומתוודה על איזה משהו שהוא עשה, אם זה נגד חוקי התורה, אתה לא מאמין לו. יש הלכה, אין אדם משים עצמו רשע, בן אדם לא יכול לבוא על עצמו ולהגיד, אני רשעתי במשהו, אני עשיתי משהו רע, ולפי זה לפליל את עצמך. שוב פעם, כל מה שאני אומר זה רק במשפט הפלילי. אם אדם מגיע ואומר, אני חייב לפלוני כך וכך כסף, אז אתה מאמין לו, אין לו שום אינטרס בדבר הזה, ולכן אם בן אדם מגיע ומחייב את עצמו עם איזה כסף, אז יכול להיות ששם כן אתה יכול להשתמש עם ההודעה שלו, ובאמת הוא יהיה חייב כסף. שוב פעם, אני לא נכנס בכל הדיון הזה, כי אני לא מדבר כרגע מדיני ממונות, רק בדין הפלילי. אבל אדם שמגיע ומודה על מתוודה על משהו, זה לא שווה כלום. אז בוא נראה. כיום מה קורה? יש לכם עכשיו את הניסיון לקבל הודעה. הרי הודעה של המבצע העבירה בארץ, זה, הלא זה עכשיו חותם את הגומי ש100% הוא ביצע את הדבר הזה, ולכן כל הכלים קשרים לנסות להוציא הודעה מבן אדם, זה מתחיל בצו מנהלי, שאתה בעצם יכול לוקחת בן אדם בלי משפט, בלי כלום, ולשים אותו בכלא לאורך כל זמן שאתה חפץ, משתמשים בזה בעיקר מסיבות ביטחוניות, אני לא אומר, לפעמים יכול להיות שזה דבר טוב, אבל אתה שם אותו שמה, שזה בעצם סוג של עינויים, ולכן אני אומר סוג של עינויים, בגלל שברגע שאתה מנסה לחקור אותו, כבר ראינו שיש להם כבר דרכים לעינויים ממש, אתה בעצם יכול לבוא, ולענות בן אדם עם עין, מלשון עינויים, בשביל להוציא ממנו הודעה. עכשיו, תארו לעצמכם שזה לא היה חוקי, זה אומר, גם אם בן אדם יבוא ויתן הודעה, כי ההודעה שלו לא שווה כלום. אני יוצא מתוך נקודת הנחה שבן אדם שנמצא במצור, במשבר, יכול להיות שאתה יכול להוציא ממנו דברים שהוא לא עשה, הוא ודאי ינסה לשקר גם אם הוא עשה על הצד השני, וככה אתה לא יכול להאמין להודעה שלו. אז כבר היו מפסיקים את העינויים. אתה לא היית לוקח בן אדם ומרביץ לו עד שהוא יגיד את מה שאתה רוצה שהוא יגיד, בגלל שגם אם הוא יגיד את זה, זה לא שווה כלום. אתה לא צריך עכשיו לאיים עליו שאתה תרוס לו את החיים ואת המשפחה שלו את החיים, ואתה תנסה לעשות את הכל מסביב, כי ההודעה שלו עצמה לא שווה כלום. כמו שאפשר לראות במשפט של זדורוב, מי שרוצה שם יגלגל גם את זה, שוב מלשון גוגל, ושיראה שם, וכל המשחקים שעשו בשביל לנסות להוציא ממנו הודעה שברירית, אני אומר את זה במובן הכי משונה של המילה כמובן, אבל תראו את כל המצבים האלה, אז זה באמת נראה משונה מאוד. וברגע שהיית אומר שאין לך עד מדינה, ושהודעה של הבעל דין לא שווה שום דבר, אז כבר היית מוריד פה את כל הסף של האלימות נגד האנשים האלה, את האכזריות שיש לך נגד האנשים האלה. כבר לא היית מתעלל בהם ומתאכזר עליהם, מרביץ להם ומאיים עליהם ומנסה להרוס להם את החיים. כל זה בשביל לנסות להגיע לתוך הנקודה שאתה רוצה להגיע, להוכיח את מה שאתה רוצה. אז אוקיי, אז אני הבאתי פה שתי דוגמאות ישירות לגבי המשפט עצמו. אני תכף ממשיך עם עוד נקודה, אבל אני בוחר עכשיו לתת לכם אתנחתא מוזיקלית. אז כמו שאמרתי בפרק הקודם, אני לא מתכוון לתת שיר, אבל מי שרוצה עכשיו, זה זמן טוב לעצור ולבחור שיר מכל מגוון פלטפורמת המוזיקה שלכם, ולבחור איזה שיר שבא לכם לשמוע, ואז אתם יכולים לחזור. אז אני אתן פה רעיון להפסקה פה. אוקיי, אז ברוכים השבים למי ששב אלינו עכשיו אחרי האתנחתא המוזיקלית, ולמי שנשאר איתנו, אז ברוכים הנמצאים. אני רוצה להמשיך ולהביא עוד כמה דוגמאות בכל מה שנוגע, כמו שאמרתי, למדינת הלכה, כל המשפט המפחיד הזה, ולראות איך שיש פה עוד חוקים שעל פי התורה הרבה יותר הגיוניים והרבה יותר נכונים. אז אוקיי, תראו, יש את החוק שההלכה אומרת חוק הריבית. מה זה בעצם אומר? ריבית בצורה הכי פשטנית שלה, זה אומר שאני מלווה לאדם כסף, ובסוף הזמן כשהוא מחזיר לי את הכסף, הוא מחזיר לי את הכסף עם עוד כסף. לא רק הסכום שנתתי לו, למשל, הלוויתי למישהו מהשקל לשבוע, בסוף השבוע הוא מחזיר לי עם תוספת 10%, וקיבלתי עכשיו ליד 110 שקל. שזה איך שכל הבנקים עובדים היום, ואני לא מדבר בכלל אם אתה מגיע לשוק אפור, אבל אפילו הבנקים, אתה רוצה להוציא משכנתה, אתה צריך הלוואה, אתה רוצה לפתוח עסק, אתה נמצא בחובות, אתה רוצה לעשות שיפוץ, אני לא צריך להביא לכם דוגמאות, כל אחד ועיסוקיו הוא על מה הוא צריך כסף, לנסוע לחול וכולי. אתה לוקח הלוואה, וכיוון שיש לך שתי אופציות, או שאתה יכול ללכת לגמ"ח, שגמ"ח בראשי תיבות גמילות חסדים, שזה מקום שאנשים מפקידים שם כסף או תורמים כסף בשביל הדבר הזה, בשביל להלוות כסף לאנשים שצריכים, לנזקקים לכסף מכל סיבות שהם, לאו דווקא נזקקים מלשון עניים, ואתה יכול להיות ביזנסמן עשיר ואתה נקלט למצב שאתה צריך עכשיו מזומנים או מכל סיבה אחרת, אבל כל שאר האלה שהם לא גמח, הם עובדים בשיטת ניתן לך כסף ואז אתה מחזיר לי כסף עם תוספת, כסף כאילו שכר השייה שהכסף שלי נשאר אצלך ויכלתי להשתמש מהכסף שלי למשהו אחר ולכן אני לוקח ממך עכשיו את הכסף הזה עוד. שזה מה שאנחנו קוראים בתורה ריבית. שכל אחד שלא עלינו היה במצב של חובות שנקלע בדברים האלה, אם זה בשוק אפור אז בכלל זה סיפור שלא נגמר, שזה רישות ואכזריות באמת אין סופית, אתה בן אדם משלם כל החיים שלו כספים, משלם ומשלם, והוא אפילו לא הגיע לקרן אפילו, עדיין לא יחזה את הריביות, כי הכמות ריביות שהם לוקחים, אבל אפילו בבנקים הדברים האלה קורים כל הזמן. בן אדם לוקח הלוואה, בן אדם כל אחד שקנה בית, יודע, אתה משלם משכנתה, הרבה כסף, ואתה מתמודד עם זה 5-6 שנים אולי יותר, ואתה עדיין עוד לא הגעת למצב שאתה מתחיל להחזיר את הקרן. זה אומר שכל השנים האלה שאתה משלם, 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 אתה רק מחזיר עכשיו ריבית, עכשיו ריבית זה דבר נורא והיום, כל אחד, לכן אני אומר שנתקע בזה, זה דבר רע. ההיגיון מאחורי ההלכה הזאת באמת, זה מה שקוראים נשך ותרבית, זה בן אדם נושך בך, אתה בן אדם, זה הרי אכזריות לבוא לבן אדם, ובן אדם לקח כסף זה בגלל שאין לו כסף, אז הוא לוקח ממך כסף, ואתה לא נותן לו אופציה אפילו להחזיר את הכסף, אתה לוקח ממנו עוד ועוד ועוד, הכסף שלך נושך בו, אתה זה 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 ברמה של התעללות. עכשיו הוא לוקח ממך את הכסף כי אין לו ברירה, אם היה מישהו שייתן לו את הכסף, שזה גם כן מצווה בתורה, וכי ימוך אחיך, שאם בן אדם נהיה עני אז צריך ללוות לו, זה מצווה מהגדולות שיש בתורה, ללוות לבן אדם כסף, ולכן הגמחים האלה קמו, וכל בן אדם יודע שכשמישהו צריך כסף ואתה מקבל את ההלוואה ממישהו שנותן לך כסף, זה הרי דבר נפלא מאוד, זה דבר נפלא מאוד. אז העניין הזה של הריבית, שזה באמת, שזה הורג אנשים, ממש, במיוחד אנשים שלא יכולים לקבל מהבנקים בכל מיני סיבות שלא יהיה, והם פונים, אני קורא לזה שוק אפור בתור שם כללי, אבל הם פונים לכל מיני מקומות אחרים שהם יכולים להשיג שם, והם משיגים שם הלוואות כמובן עם אחוזי ריבית גבוהות מאוד, וזה רודף אותם, וזה באמת הורס אותם לגמרי, זה הורס אנשים, והקטע של ההלוואות האלה עם הריבית, זה באמת דבר אכזרי מאוד. עכשיו, אני לא אומר, יש דרכים על פי ההלכה כן לעשות את זה, מה שקוראים היתר עסקה, אני שוב פעם, אני לא נכנס לכל ההגדרות ההלכתיות עכשיו, כי זה לא המטרה, אבל אני כן אגיד בשתי מילים, שזה בעצם אתה חותם סוג של הסכם שותפות. כלומר, אתה רוצה לקנות בית, הבית עולה 1,000,000 שקל, אני הבנק, אני נותן לך עכשיו 1,000,000 שקל הלוואה, ואני אומר לך שעכשיו אני שותף שלך עכשיו בבית הזה שקנית, וככל שהבית עולה כביכול, העסק שלך מצליח, מה שלקחת הלוואה, אז אני כאילו מקבל אחוזים, וזה קוראים לזה היתר עסקה, שאנחנו בעצם שותפים, אז בסוף כשאני מקבל את הכסף שלי, אני מקבל את הכסף שלי עם עוד רווח, שזה כאילו הרווח שנתתי לך וקיבלתי רווח מהעסקה עצמה. אוקיי, שזה כמובן, יש הרבה שפקפקו בזה לכאן ולכאן, אבל כל אחד יכול לסמוך על מישהו יכול לסמוך. הבעייתיות עם זה שזה באמת כסף שהוא שמור לגמרי, זה כסף שאתה לא יכול להפסיד אותו בעצם, כי גם אם חלילה יקרה משהו לבית והכל יערס, עדיין הבנק יקבל את הכסף שלו בחזרה, או הבן אדם שהשקיע איתך אם הוא קיבל את זה בטווח של אחוזים, כלומר זה כסף שמור אצלו ואין דרך אחת לעשות את זה, ולכן פקפקו בזה, אבל אני לא נכנס, מי שבאמת הרבו מתיר לו וכולי. עכשיו ככה, תראו, ההלכה הזאת כמו שאני הבאתי בפודקאסט הקודם, ריבית אסורה רק ליהודים, לגויים מותר לתת, אבל זה מובא בכל המקומות, שגם כן לגויים, רק כשאתה נותן להם את מחיר השוק, כלומר, יש לך הרי בכל מקרה עכשיו כל הבנקים וכאלה, אז אם אתה מלווה כסף עכשיו, לפי מה שמחיר השוק, אז זה בסדר, אוקיי, אז זה הביזנס שלך, לישראל אסור, אתה צריך להיות רחמן, אבל לגויים שאתה מותר לך, אז אתה יכול לתת ריבית נגיד. אבל, ודאי שלא בצורה אכזרית, לקחת ממחוזים מטורפים וכאלה, זה, שזה כבר מובא בכל מקרה. אבל אוקיי, אז הבאתי פה עוד דוגמה. תראו לעצמכם שבמקום שיש גמח עם הבנקים, היו משמשים כהבנקים. היה בנק ישראל, אז היה את הגמח ישראל. שזה כל מה שהוא עוסק, אתה מבין? עכשיו כמובן, אתה לא צריך להלוות למישהו שאתה לא מאמין שהוא יחזיר לך, או כאלה, אני לא נכנס שוב פעם לכל הפרטים, כי בכל מקרה לגופו של מקרה. אבל העיקרון הזה, שאין פה את המושג, שבן אדם פשוט יכול להלוות כסף, שאפשר ללוות כסף, סליחה, שאין מי שילווה לו את הכסף, בלי להרוויח עליו על גבו עוד כסף, זה דבר גרוע מאוד. אני רואה שאני כבר מתחיל להתקרב לסוף, יש לי פה הרבה מאוד דוגמאות שהבאתי לעצמי. כמובן שיש כל מיני הלכות שהם כבר נמצאים פה, כמו ההלכות של יום כיפור, באיסור פתיחת חנויות ודברים כאלה, איסור מכירת חמץ בפסח, אי אפשר להתחתן ולהתגרש פה במדינה הזאת רק על פי ההלכה. אלו כל הנושאים האלה, אני אנסה להביא אותם בפודקאסטים הבאים. יש כן שתי נושאים עיקריים, שזה השבת וגיוס בחורי ישיבות, שחלטתי שאני יקדיש פרק מיוחד רק לנושא הזה. אולי שתיהם בפרק אחד, או פרק אחד לכל אחד, כי שם אני באמת רוצה להרחיב יותר, וזה נקודה שנמצא ומושמע הרבה מאוד בתקשורת, וזה נקודה שאני רציתי, כן, אז אוקיי. אז אני, בגלל שאני מגיע לסוף, אני כן רציתי רק על דבר אחד לדבר, שזה המרחב הציבורי. אוקיי? אני שוב פעם, אני סוטה פה, אני יודע שיש לי עוד דוגמאות, אני רואה שאין לי הרבה מדי זמן להמשיך איתם, אז אני אעשה עם הפרקים הבאים לעשות כל פעם להביא איזשהו דוגמה אחת ולנסות להסביר אותה. אז אוקיי, תראו, מגיע בן אדם בסופו של דבר ואומר אוקיי, אז יש לך את המדינת הלכה, זה דבר מאוד טוב, אז יש באמת הרבה מאוד חוקים שצריך לשנות פה במדינה, ושזה היה עושה יותר טוב לעם ישראל, וזה היה יותר טוב למדינת ישראל, אבל כרגע מה אתה רוצה ממני? אני לא בן אדם שומר את הדת, אני כרגע רוצה לעשות במרחב הציבורי מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה כן שיהיה לי אוטובוסים בשבת, אני רוצה חבייס לעשות כל מה שאני רוצה לעשות, שההלכה אוסרת עליי לעשות, שזה גרוע לי מאוד, אוקיי? אבל הנקודה הזאת אני רוצה להסביר. יש שוויון מוחלט במרחב הציבורי, או חייב שיהיה שוויון מוחלט במרחב הציבורי. הרבה מאוד מההלכות שהן הלכות של התורה, זה בגלל המרחב הציבורי. אתה אומר, תשמע, יש מרחב ציבורי בעצם, אומר שזה שטח של כולנו. וכמו שלמשל אסור לבן אדם להסתובב ערום ברחוב, שזה באמת חוק אוניברסלי, כולם מסכימים על זה, שזה חוץ ממקומות מיועדים כמובן, שאני לא מדבר על המשוגעים האלה, אני מדבר עכשיו על כל המקומות הרגילים בעולם. למה? בגלל שאתה מבין שכמו שלך יש את הזכות ללכת ברחוב, גם לי יש את הזכות ללכת ברחוב. ולכן כשאתה רוצה לעשות את מה שאתה רוצה לעשות ברחוב, אתה לא יכול להגיד אוקיי תן לי לעשות מה שאני רוצה ואתה תסתדר, אתה אומר רגע, כמו שאתה רוצה לעשות גם אני רוצה לעשות, ומילא אתה צריך להתחשב בכל הצדדים ולבוא ולהגיד שאוקיי, אבל אני לך תשמור שבת בבית שלך או בשכונות הדתיות או אני יודע מה החרדיות, אבל תן לי בשכונה שלי לעשות מה שאני רוצה, זה לא בסדר. למה? כי אם זה מרחב ציבורי, המרחב הציבורי צריך להיות שוויוני לכולם. וכמו בהלכות צניעות, שזה בעצם הדבר הזה אומר, בבית שלך או שלך, אתה יכול להסתובב איך שאתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה. אבל כשאתה מגיע בחוצות עיר, ושם יש לי את הזכות ללכת גם, ועכשיו אני צריך למנע מעצמי ללכת פה, בגלל שאת או אתה רוצים להסתובב באופן מסוים, כמשל, אני לוקח את הלכות צניעות, שוב פעם, אני לא נכנס להלכות, אבל אני רק אומר, העיקרון אומר, אז בסדר, אז יש לי מרחב ציבורי, ואת אותו זכות להיות פה, כמו שלך יש את הזכות להיות פה. וכשאתה מתעקש לעשות את מה שאתה רוצה, אז אתה בעצם מגביל את הזכות שלי להיות במרחב הציבורי. כמו שכשאני לא רוצה שאתה תעשה משהו, אני מגביל את הזכות שלך להיות בציבור. אז לכן כשבן אדם מגיע עם איזשהו טענה כזאת, כביכול, אז תן לי חיה ותן לי חיות, תן לי לעשות מה שאני רוצה פה, מה שאתה רוצה שם, זה לא נכון מבחינת ההלכה, בגלל שהמרחב הציבורי הוא מרחב משותף של כולם. אם הייתי מעמיד משטרה שיכנסו לבית שלך בשבת ויכריחו אותך לעשות מה שאתה רוצה לעשות, אז כבר יש לך טענה, וכמו שהסברתי, יש תינוקות שנשבו, יש אנשים שלא יודעים, וזה לא עוזר רק שמישהו מחבד דופק לך לבית, ומספר לך מיד שיש אלוקים, ובוא תעשה עכשיו לחיים, תשתה איזה משקה חריף, וממילא כבר אתה מאמין שיש אלוקים ושקיבלנו את התורה, ואת כל ההלכות שכתובות שם, זה לא משהו שאני יכול לצפות ממך. אז אוקיי, אני רק אגיד פה שבאמת במרחב הציבורי זה כל הרבה דברים. יש תוכניות ריאליטי עכשיו, כי הרבה מאוד, כמעט כולם, זה תוכניות שדתיים לא יכולים להשתתף בהם. ובאמת מעט מאוד דתיים משתתפים בתוכניות ריאליטי, ויש כמה שכן ניסו לסדר לפחות בעונות מסוימות דברים בשביל חבר'ה דתיים, אבל באופן כללי, כשאתה לא מוכן למשל לבשל בצורה כשרה, כל מה שקשור בשירה של אנשים, עכשיו אתה לא חייב להסכים, אתה כן מסכים, זה לא מעניין אותי, אבל בסופו של דבר אתה עכשיו בעצם מגביל, אז אם יש לך, לא יודע, 30-40 אחוז, כמה שזה לא יהיה מהעם שהוא דתי ממש, אתה הגבלת אותו עכשיו. אז אתה בעצם עושה אי שוויון במרחב הציבורי, כמו כדורגל בשבת. אני שוב פעם, אני לא נכנס עכשיו על השבת עצמה, אבל גם אם אתה רוצה להגיד שלך כן מותר לא לשמור את השבת, ואתה לא רוצה שהדתי ישמור את השבת בבית שלו, בבית כנסת שלו, בשכונה שלו, אבל שלא יפריע לי, אבל אוקיי, רגע, אתה רוצה לשחק כדורגל בשבת, אבל יש לך עכשיו מיליון איש שלא יכולים לראות את הכדורגל שלך בשבת. אני לא נכנס מה דעתי על הכדורגל, אבל אם אתה מגיע, ובאמת יש קבוצות כמו ביתר ירושלים למשל, שהם לא ישחקו בשבת, הם העבירו את זה בתור תקנה שלהם, ובגלל שהרבה מאוד מהאוהדים שלהם דתיים, או מסורתיים, או אני יודע מה, אז הם באמת לא מוכנים לשחק בשבת. אבל קבוצה אחרת שכן, ומתעקשת לשחק בשבת, אז אתה מגביל עכשיו, אתה עכשיו יוצר אי שוויון, וכל מי שרוצה כן לראות את הכדורגל שלך בשבת, לא יכול לראות את זה בשבת. אז אני הבאתי פה כמה דברים, אבל אני יריך בהם עוד פעם בפרקים הקודמים. אני רק הבאתי פה כמה נקודות בשביל להסביר שכשאומרים מדינת הלכה, אם היו משנים פה כמה חוקים, אז זה היה עושה פה הרבה הרבה יותר טוב. וזה, יש לי עוד הרבה מאוד דוגמאות, ובכל אחד מהתוכניות אני אנסה בלי קשר לכלום, לנסות לדחוף לפחות אולי איזה דוגמה אחת, ולנסות להסביר איך שבאמת זה עדיין יותר טוב, אם כן היו שומרים את מדינת ההלכה. אז אוקיי, אני רואה שדי הגעתי לזמן המוקצב שהקצבתי לעצמי, לא שאני מחויב לפי שום זמנים, אבל זה הזמן שעלה בדעתי שאני מחויב לו. אז אוקיי, כמו שאני אומר, אפשר למצוא אותנו גם בדף הפייסבוק זכות השתיקה, פודקאסט זכות השתיקה כמובן, וגם בדף היוטיוב פודקאסט זכות השתיקה, ובדף הטוויטר פודקאסט זכות השתיקה. אפשר גם לשלוח מיילים לאימייל זכות השתיקה במילה אחת באנגלית strudel@gmail.com. וכמו שאמרתי כבר משבוע שעבר, אנחנו נמצאים גם בסאונד קלאוד, ובעזרת השם השבוע כבר יהיה אפשר למצוא אותנו בספוטיפיי ובכל שאר פלטפורמת הפודקאסטים שאתם נוהגים להשתמש בהם. בעזרת השם אנחנו נסיים עם זה, וכמובן גם בדף הטלגרם, יש לנו ערוץ בטלגרם גם כן תחת השם זכות השתיקה, ואפשר כמובן גם כן להשאיר שם בכל המקומות האלה תגובות והערות וביקורות כמובן. אז כמו כל פעם, אני הייתי יעקב אורלובסקי, וזה זכות השתיקה.